פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו עומדים לפני יום כיפור, שנאמר עליו יום טוב, לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים, וטו באב, ועל יום הכיפורים הגמרא אומרת, גם שנתנו בו לוחות, לוחות שניות, וגם שיום כפרה לכלל ישראל, וזה ביחד. זאת אומרת, אחרי שנשתברו הלוחות הראשונים בי"ז בתמוז, משה רבנו מתפלל, סלחתי כדבריך, והוא מקבל את הלוחות השניים. אז זה עיקר יום הכיפורים, יום שבו אנחנו מקבלים את הלוחות השניים. למחרת יום הכיפורים, משה רבנו יורד ולמעשה מצווה את עם ישראל בעשיית המשכן. אז זה לא רק הלוחות שמקבלים, אלא גם הבניין שבו שורה שכינה, שבו נמצאים הלוחות. הרי לב ליבו של המשכן זה קודש הקודשים, ששם נמצאים הלוחות. ובאמת עיקר העיקרים של יום כיפור זה עבודת המקדש. אני אספר לכם שכשאני הייתי ילד, אני זוכר ש... באתי פעם לאבא עליו ושלום, ושאלתי אותו, איך מתכוננים יום הכיפורים? חשבתי שיגיד לי וידוי כזה, וידוי אחר, עבירות כאלה, עבירות אחרות. הוא אמר לי, העיקר זה ללמוד את סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. עכשיו, סדר העבודה, במבט ראשון לכל הפחות, זה דבר שלא קשור אליי, אני פה בזה, סדר העבודה הזה, בית המקדש, כשייבנה ו... זה הכהן, זה לא קשור אליי, מה זה קשור אליי? אבל הרב אמר, זה העיקר, ואנחנו בעיקר לומדים להבין מה הוא עשה ואיך הוא עשה, לא רק ללמוד את הצד הטכני, את הצד המהותי, מה קרה שם? מה קרה בבית המקדש שהכהן גדול עבד? זה מה שגרם את הכפרה. איך הפסוק אומר? כשהכהנים והעם עומדים בעזרה, היו שומעים את השם המפורש. זאת אומרת, השם המפורש לא היה רק הוא אומר בינו לבין עצמו, אלא כולם היו שומעים אותו. כשהוא יוצא מפיקיון גדול, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והגמרא אומרת, במשנה מסכת תמיד אומרת, שכשהכהן הגדול היה אומר את השם המפורש, היו שומעים אותו עד יריחו. כך כתוב שם, מיריחו היו שומעים כל גבין יקרוז, מיריחו היו שומעים כל החליל, שהיו שרים במקדש, שהיו מנגנים. מיריחו היו שומעים כל הצלצל, היו שומעים את כל השיר, היו שומעים את כל השופר. יש אומרים, אף קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם יום הכיפורים. אז זה הכוונה שאנחנו אומרים, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתיכם. מה זה התוספת לפני השם תתארו? זה מה שאנחנו מכירים בדרך כלל מהפירוש שאומר, מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. טיפה נתבונן, הקרבה להשם יתברך, היא המתארת. כמו שעם ישראל שעמדו לפני הר סיני, פסקה זהומתם. אז מה הדבר שיכול הכי הרבה לעזור לנו ביום הכיפורים, להיטהר, לחזור בתשובה, הכל? שאדם בדעתו מתחבר עם עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, כשהוא מתחבר למקום הזה, הכל מתחפר. הרבה פעמים שאלו אותי אנשים, איך הם יכולים לכוון בתפילה שלא תסוח דעתם, תזוח דעתם, מה הם צריכים לעשות כדי שלא יבואו כל מיני חיצונים ויפריעו להם? אמרתי להם, עיקר העיקרים זה שהאדם פשוט צריך לכוון לפני התפילה שהוא נמצא, כמו שכתוב בהלכה, בירושלים, בהר הבית, בבית המקדש, בקודש הקודשים, והוא מכוון את ליבו כאילו הוא שם. אז אם אדם מכוון את עצמו כאילו הוא שם, מולו ארון הברית, עליו הכפורת, עליו הקרובים, הקדוש ברוך הוא שוכן, יושב הקרובים עליו, כשהוא מדמה את עצמו באמת עומד שם, הוא לא, אף פעם לא תזוח דעתו לדברים אחרים, הוא ממש ירגיש שבית השם מגדי תמיד, שהוא משתחווה, ירגיש שהוא משתחווה לפני השם, כשהוא מדבר, הוא ירגיש שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת עיקר הכוונה שלם צריך לעשות לפני התפילה. הכהן הגדול עושה את זה, וכשאנשים שומעים אותו, הם ממש מרגישים שהם שם, וזה הכי מתאר. לפני השם, תתארו. אני זוכר שאבא עליו ושלום תמיד היה מזכיר את ההלכה שאומרת, את הפסוק שאומר, שירושלים מביאה יראת השם, שכשהם מביאים את המעשרות, מעשר שפניה לירושלים, כתוב למען תלמד יראה את השם על ככה כל הימים. אז התוספות מביא שכשאנשים היו באים לירושלים, והשכינה שורה, הקדושה, הכהנים, ריח הקטורת, שומעים את נגינת הלוויים, שומעים את הכהן הגדול, ממילא היו לומדים ליראה את השם כל הימים, ועוד נדבר על זה בהמשך, על היראה הזאת שהיא מתחילה מהעקדה שהייתה באותו מקום, ונדבר בזה בהמשך. אז אם כן, עיקר העיקרים של יום הכיפורים, זה החזרה בתשובה על כל ההלכות שאנחנו אומרים, זה חזרה בתשובה מתוך שאנחנו מתדבקים בעבודת הכהן הגדול. זה העיקר. כשהתורה מדברת על יום הכיפורים בפרשות אחרמות, אז היא מתארת את העבודה. וממילא כיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, אבל עיקר העיקרים של מה שהתורה מתארת, זה עבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים. וזה הדבר החשוב. ולכן כתוב בבית המקדש, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. יש מפרשים הכוונה בכל בית כנסת, אבל הפסוק לא כך אומר. הפסוק אומר, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלומך, צונך ואת בקרך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, הכוונה בכל מקום, הכוונה בבית המקדש, הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו. כאילו כתוב עליו שם הוויה. זה הכוונה. וכשאדם מגיע למקום הזה, לבית המקדש שנקרא עליו שם השם, שהכהן הגדול מזכיר את השם המפורש בתוכו, אז מגיעה ברכה גדולה, וגם בזה נדבר בהמשך. עוד נקודה קצת קשורה לזה, שהכהנים היו מברכים בית המקדש, ברכת כהנים, היו מברכים עם השם המפורש מהסיבה הזאת. נדבר רגע בתפילות של הכהן הגדול עצמו. אנחנו כולנו מכירים את התפילה של כהן גדול כשהוא יוצא מקודש הקודשים, והוא היה מתפלל, נכון? זה כולם מכירים, אבל באמת, זה לא התפילה היחידה. כתוב שכהן גדול היה קורא בתורה. כך אומרת המשנה, ברכת כהן גדול כיצד? חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא גם אחרי מות, שזה הפרשה ששם התיאור הגדול של עבודת הכהן הגדול, ואח בעשור, ואחר כך, ואת מה שכתוב בפרשת פנחס, קורא בעל פה, הוא מברך 8 ברכות, והשאר תפילה. אומרת הגמרא, מה זה השאר תפילה? השאר תפילה, תחינה, רינה ובקשה, שעמך ישראל צריכים להיוושע. וחותם בשומע התפילה. אז הרמב״ם כותב, מה זה הברכות? הברכה הראשונה כמובן, זה ברכת התורה, כמו שמברכים כל העולים לתורה, ברכה אחת בהתחלה, ברכה אחת בסוף. ברכת רצה השם לוקנו בעמך ישראל, שאנחנו מכירים אותה מתפילת 18, מודים, גם אנחנו מכירים אותה. סלח לנו אבינו כי חטאנו, שזה עניינו של יום, ועוד 3 ברכות נוספות. אחת זה על המקדש, ברכה בפני עצמה, אומר הרמב״ם בהלכות יום כיפורים, יהיה עניינה שיעמוד המקדש ושכינה בתוכו, וחותם בה ברוך אתה השם שוכן בציון. יש ברכה כזאת, אנחנו לא מכירים אותה, עוד בעזר השם נזכה לשמוע את הכהן הגדול, כי הוא מברך אותה. עוד יש ברכה, מברך על ישראל ברכה בפני עצמה, עניינה שיושיע השם את ישראל, ולא יסור מהם מלך, וחותם בהם ברוך אתה השם הבוחר בישראל. תפילה מיוחדת על עם ישראל, שיבשע, מאוד מעניין, מוסיף הרמב״ם, שיהיה להם מלך, גם בזה נדבר בהמשך, וחותם בה, ברוך אתה השם הבוחר בישראל. ברכה הנוספת, זה ברכה השישית, ברכה לכהנים ברכה בפני עצמה, עניינה שירצה המקום מעשיהם ועבודתם ויברכם, וחותם ברוך אתה השם מקדש הכהנים. זו ברכה שביעית. השמינית זה, אחר כך אומר, תפילה ותחינה ורינה ובקשה, כפי מה שהוא רגיל על עם ישראל, וחותם משה השם את עמך ישראל, שעמך ישראל צריכים להיוושע, ברוך אתה השם שומע תפילה. אלה הברכות שאומר אותם, הכהן הגדול, בזמן שהוא קורא בתורה, לא בזמן שהוא יוצא מקודש הקודשים. שם זה סיפור, זה תפילה מסוג אחד, זו תפילה מסוג אחר. עוד אומרת הגמרא, דבר מאוד מעניין, מכאן ואילך, זאת אומרת, אחרי שהכהן הגדול קורא בתורה ומתפלל עם שמונה ברכות האלה, כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו. זאת אומרת, מביאים לבית המקדש, לעזרה, עזרת נשים, כל אחד מביא ספר תורה מתוך ביתו, וכל כך למה? כדי להראות חזותו לרבים. מסביר רש"י, מה פירוש? כל אחד מביא ספר תורה, כדי שיהיה נוי, שנאמר, זה אלי ואנווהו, התנהל לפניו במצוות, בספר תורה נאה, בציצית נאה. ואז תארו לעצמכם, כל העזרה, שכידוע לכם, ביום הכיפורים במיוחד, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, כל כושר הקיבול שלה הוא כמעט בלתי אינסופי, כל אחד מביא ספר תורה מהבית שלו, כל העזרה מלאה, אלפי אנשים, או אולי עשרות אלפי אנשים, עם ספר תורה, ו... למה? כי זה מה שקרה ביום כיפור. זכינו לקבל את התורה, את הלוחות השניות, זכינו לקבל... אז במה זה מתבטא? לא רק בזה שהכהן הגדול קורא בספר התורה, אלא גם שכל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו. זאת אומרת, לא, גם אני קורא בספר תורה. זה עיקר העניין של יום הכיפורים. זאת אומרת, דרך הכהן הגדול, גם אנחנו שומעים את השם המפורש, דרך הטהרה של הכהן הגדול, אנחנו מתארים, דרך החיבור שלו לספר תורה, אנחנו גם כן זוכים לספר תורה. אז זה הברכות, שמונה ברכות שאחרי קריאת התורה. אבל יש, חוץ מזה, את הברכות שהכהן מתפלל, את התפילה שהכהן מתפלל, וכשהוא יוצא מקודש הקודשים. בואו נדבר קצת על הברכה הזאת. כתוב שמה, אומרת המשנה, מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון. מה הכוונה בבית החיצון? לא בתוך קודש הקודשים עצמו, אלא כשהוא יוצא החוצה. מה אימצתם? מה התפילה? רבא ברב עדה ורבין ברב עדה, תרווה יהודה אמרה משמד הרב, יהיה רצון לפניך, אדוני אלוהינו, שתהיה שנה זו גשומה ושכונה. מקשה הגמרא אומרת, אם שכונה זה מעליותה, חמה. אלא אם שכונה תהיה גשומה, כמו שהיה השנה שעברה. היה חום גדול בקיץ, וגשמים רבים בחורף, כן? זה הייתה תפילה של הכהן הגדול, אם שכונה תהיה גשומה, כן? רב אחא ברי דרבא מסיים במשמד דרב יהודה, לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה, שהשלטון לא יעבור מבית יהודה, הכוונה בטח לבית הורדוס, או לחשמונאים שהיו לא משבט יהודה, ולא יהיו עמך ישראל צריכים לפרנס זה מזה. זאת אומרת שלא יצטרכו צדקה מפה, ודאי לא צדקה מאומות העולם. למה? כי... מקור השפע העולמי הוא שם, כי שם ציווה אדוני את הברכה החיים עד העולם. אז לכן התפילה היא שהשפע ימשיך מפה, הגשמים, השלטון שהוא מתחיל מהמקדש, כן? אנחנו רואים מקדש מלך, עיר מלוכה. המלך הקדוש, המלכות שנובעת מתוך הקדושה. כן? והפרנסה, וממילא לא תיכנס תפילת עובר דרכים לפניך בעניין הגשם, בזמן שהעולם זקוק לו, והגמרא שם דנה דיון ארוך. אז, אז כבר אנחנו יכולים לראות מה ההבדל בין הברכות האלה שמברכים אותם בזמן קריאת התורה, לבין הברכות האלה, התפילה הזאת שהוא מתפלל תפילה קצרה כשהוא יוצא מקודש הקודשים. קודש הקודשים זה מקום החיות, מקום השפע, מקום החיות. אם זה מקום החיות, אז צריך תפילה מיוחדת להמשיך חיות של גשמים, של פרנסה, של שלטון לעם ישראל. יש שוט, שוט נקרא תשובה מאהבה, התלמיד שנודע ביהודה, בפראג, והוא מביא דבר מעניין שכולנו מכירים אותו. הוא אומר, העתקתי בגיליון מחזור שלי נוסח ספרדים, שמוסיפים גם שלא תפיל אישה פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה את תנובתם. זה לא מופיע בגמרא אצלנו, אבל הוא מופיע את זה, הוא אומר את זה, ומי שמסתכל יכול לראות שזה מופיע בכל המחזורים. שוב, זה אותו עניין, עניין של שפע החיים. שפע החיים לאישה בהיריון מגיע מקודש הקודשים. שפע החיים לעצי השדה שיתנו את תנובתם מגיע מקודש הקודשים. לכן באותה שעה שהוא יוצא מקודש הקודשים, זו התפילה שהוא מתפלל. יש גמרא במסכת בבא בתרא שאומרת דבר מעניין. אמר רב זביד, אי יום הקמא דרש שתא, אי חמים כולו שתא חמימה, אי קריר כולו שתא קרירה. אומר, אדם יכול בהתבוננות בראש השנה לדעת מה יהיה משך השנה. כן? אומרת הגמרא, מה אכפת לי? מה, אנחנו חזאים? לא, אומרת הגמרא, לא, למה היא נפקא מינה? לתפילתו של כהן גדול. כהן גדול, אם הוא רואה שהיום הראשון של ראש השנה הוא חם, אז הוא צריך להתפלל שיהיה הרבה גשם. ואם הוא רואה שהוא קר, הוא צריך להתפלל שיהיה חום, שיהיה מאוזן. יש גם פסוק אומר, אנחנו אומרים את זה בתפילה של שני וחמישי, טבור אגן השער, נעל יחסר המזג. פירוש, מה זה טבור אגן השער? בית המקדש הוא בטבורו של עולם, הוא מרכז העולם, כן? משם יש מזוג העולם. העולם צריך להיות ממוזג. לא יותר מדי חום, לא יותר מדי קור, וזה ארץ ישראל נמצאת באזור הממוזג של העולם. לא חם כמו באפריקה, ולא קר כמו באירופה, רוסיה. אלא מקום, ברוך השם, מקום הטוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. כן? יבחר לנו את נאות אלוקים, גאון יעקב אשר אהב סלע. זה היה כמובן ארץ ישראל. ועל זה אנחנו מתפעלים, טבור אגן השר, נעל יחסר המזיק. אגב, לא רק מזג אוויר, אלא גם הסנהדרין שהיו יושבים שם, כמו אגן השר בחצי גורן עגולה, גם היא הייתה תמיד מאוזנת, כן? כדי שלא לא היו שמעים את החכם פעם שמדבר ראשון, כדי שכל אחד יוכל לומר את דעתו, חלק מחייבים, חלק, אם כולם מחייבים, זה לא טוב. למה? כי זה לא ממוזג. הסנהדרין צריכים להיות מיזוג של כל חכמי ישראל. במובן העניין. אז כך כתוב על בית המקדש, הוא גם התפילה של כהן גדול שיהיה ממוזג. סיפור קטן, סיפר לי הרב שלב, הרב של ירוחם, הוא אומר שפעם אחת הוא לא הרגיש טוב כל כך. והוא בא לרב ערב ראש השנה, אמר לו, הרב, אני רוצה תפילה שאני ארגיש יותר טוב, ואני לא יודע אם לצום יום כיפור או לא לצום יום כיפור. הוא אומר לו, הרב, דבר, דבר איתי אחרי ראש השנה. הוא אומר לו, למה אחרי ראש השנה? אומר, נדע בראש השנה מה יהיה מצבך ביום כיפור. אומר ככה, לא הבנתי מה הרב מתכוון, אבל שתקתי, חיכיתי אחרי ראש השנה. הרב אמר לי, אתה תרגיש כך וכך, ולכן כך וכך תהיה הלכה. אמר לו, הרב, מניין אתה יודע? אמר, מתפילות ראש השנה. מסתבר שהצדיקים בתפילות ראש השנה יודעים כבר מה עתיד להיות משך השנה. ככה. כך גם הגמרא אומרת פה, ממה שהכהן הגדול היה מתבונן במציאות של ראש השנה, את התיקונים עושים ביום כיפור, שזה תיקון על מה שראו שיש צורך בראש השנה. עוד אומרת הגמרא ביומא, תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד שיאריך בתפילתו, ופחדו שהוא קרא לו משהו חלילה, ונמנו אחיו הכהנים להיכנס אחריו. התחילו הם נכנסים והוא יוצא, אמרו לו, מפני מה הארכת בתפילתך? אמר להם, קשה בעיניכם שהתפללתי עליכם, ועל בית המקדש שלא יחרב. אמרו לו, אל תהיה רגיל לעשות כן, שהרי שנינו לא היה מאריך בתפילתו, כדי שלא להבעית את ישראל. מי זה היה הכהן הגדול הזה? אז הגמרא בבבלי לא אומרת, אבל הגמרא בירושלמי אומרת, זה היה שמעון הצדיק, שכתוב עליו שמעון הצדיק, שהוא היה 40 שנה שימש שמעון הצדיק ככהן גדול, ותמיד היה גורל עולה בימין. אז היו עושים גורל, איזה שעיר להשם, איזה שעיר לזזל, היה אומר, גורל של שם עולה בימין, הוא שם את היד שלו בתוך הקלפי, יש שם שני חתיכות של עץ, אחד כתוב להשם, הוא מוציא, היה עולה לו של השם. כן? מכאן ואילך, אחרי שמת שמעון צדיק, פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. ועוד היה כל זמן שמעון הצדיק, לשון של זהורית מלבין. מכאן ואילך, פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. ועוד כתוב שהיה נר המערבי דולק, הכוונה במקום 12 שעות, 24 שעות. מכאן ואילך, מאז שנפטר שמעון הצדיק, פעמים דולק, פעמים אינו דולק. ועוד כתוב, היה אש של מערכה מתגבר. זאת אומרת, היו מביאים שני גזרי עצים כדי לקיים את המצווה. והיה אש של מעלה מתגלת בתוך שני גזרי עצים האלה, והלהבה הייתה מתגברת כל היום. לא היו צריכים להביא עוד עצים שתהיה אש למערכה המשך כל היום. ממש כמו אותם הנרות של נר המערבי, שהיו שמים בו כמידת חברותיה. כולם היו שמים את אותו כמות של שמן, כולם היו קווים בבוקר, והנר המערבי נראה כאילו השמן דולק. אבל באמת ברכת השם היא זאת שמאירה בתוכו. כן? וזה העניין שבית המקדש נראה כמו בטבע, אבל באמת זה מציאות של מעל הטבע. וגמרא אותו מספרת, על הברכה שהייתה באותה תקופה של שמעון הצדיק, ובאותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, בשנה הזו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום כיפור, יום כיפורים היה מזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים ועטוף לבנים. נכנס אימי ויצא אימי. והיום, מספר שמעון הצדיק, נכנס לי זקן אחד, לבוש שחורים ועטוף שחורים. נכנס אימי, ולא יצא אימי. אחר רגל חלה שבעת ימים, ומת. כך מספר את הגמרא. מסתבר שזה לא היה רק עניין של עליו, מה יקרה איתו, אלא מה יקרה עם כלל ישראל. לכן באותה שנה כתוב שהוא היה מתפלל על בית, על מקדש אלוהיכם שלא יחרב. כן, זה היה התפילה של שמעון הצדיק, שהוא ראה את המציאות. באמת, אנחנו כולנו יודעים שכבר הבנים שלו, חוניו, זה היה תחילת הנפילה של עם ישראל, שכבר הייתה נפילה גדולה ברוחניות של עם ישראל, והמקדש שבנו אותו באלכסנדריה של מצרים. לכן הוא התפלל לדברים האלה. עוד יש בגמרא דבר מעניין, אבל תשאלו אותי אחר כך, מה אכפת לי, מה היה כהן גדול מתפלל? כשאין כהן גדול, אנחנו צריכים להשלים בתפילתנו את תפילת הכהן הגדול. עוד כתוב בגמרא, שמי שהיה הורג בשגגה, הולך לעיר מקלט, נכון? ועד מתי הוא היה הולך לעיר מקלט? הפסוק אומר, עד מות הכהן הגדול. למה עד מות הכהן הגדול? כי כשימות הכהן הגדול, יבוא כהן גדול אחר, אז אולי הוא יהיה יותר טוב. הפסוק תולה את העובדה שיש רוצח בשגגה, בכך שהכהן הגדול לא עשה את העבודה שלו בצורה הנכונה. לכן כל עוד הכהן הגדול הזה קיים, אז אותו אדם עלול להמשיך לרצוח בשגגה. זאת אומרת, תקלות יבואו על ידו. השם ירחם. אבל יבוא הכהן הגדול אחר, אולי כבר ינצל מהקלקול הזה. וכך אומר רש"י, לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל על שהוא תארה תקלה זו לישראל בחייו. רש"י לא כותב מתי הכהן הגדול הזה היה מתפלל שלא תארה תקלה זו בחייו, אבל בתרגום יונתן כתוב, למה אדמות הכהן הגדול? ומתול דלצלה ביום הדה כיפורה בקודש קודשיה, על תלת אווירן קשיין, דויתקלון באמה בית ישראל, בפולחן הנוכרעה, ובגילוי הריבתה, ובשדיות אדם זקיה, ואווה בידו לבטלוהון, בצלוטה, ולוצלי, מטולקן התכנס לממת בשעת ההוא. אומר הכהן הגדול, היה צריך להיכנס לקודש הקודשים, ולהתפלל על שלוש עבירות קשות, שלא ייקשלו בבני ישראל. אחד, זה לא יהיה עבודה זרה, השני, שלא יהיה גילוי עריות, והשלישית, שלא ישפך דם אנשים צדיקים. והיה בידו של הכהן הגדול לבטל את הדבר הזה, שאנשים לא יהרגו אחד את השני, אפילו בשוגג, בתאונות דרכים. היה ביכולתו. ואם הוא לא מתפלל, חלילה, וקורים כאלה נזקים, אז הוא משלם על זה. לפעמים בחייו. כתוב שבזמן שהיה בית שני, הייתה הרבה תחלופה של כהנים גדולים, כי הם לא עשו את התפקיד שלהם. הם חשבו שזה איזשהו כבוד שהם הולכים לקודש הקודשים. הם לא מבינים שהכהן הגדול, גם שאין לו אפוד, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא נושא את שמות בני ישראל ליבו. ודאי כשהוא בחוץ, שהוא הולך עם האפוד, הוא נושא את שמות בני ישראל ליבו. אבל כשהוא נכנס לקודש הקודשים וחיפר בעדו, ובעד ביתו, ובעד כל קהל ישראל, אז הוא לא רק מתפלל על מה שהזכרנו קודם, הוא מתפלל גם על הדברים האלה, מתפלל שעם ישראל לא יחטא. וכמו שאמרנו, כמובן זה צריך להיות באיזשהו סוג של קיצור. אבל באמת זה העניין של כהנים גדולים. מי לנו כהנים גדולים מימינו? היום אין כהנים גדולים, נכון? אבל כולנו מכירים את השיר של בר יוחאי, כל השיר הזה מתאר את רבי שמעון בר יוחאי כמו כהן גדול. בקודש הקודשים, ציץ נזר הקודש, לבושי חושן, עצי שיטים עומדים, הם כולם תיאורים של בית המקדש. כביכול, רבי שמעון בר יוחאי הוא כהן גדול, שכשהוא מתפלל, הוא מצליח לכפר על כלל ישראל. איך זה קורה? זה קורה מכיוון שבקודש הקודשים נמצאת אבן השתייה. אבן השתייה זו אבן התשתית שעליה נמצא כל העולם כולו. כל החיות של כל העולם מגיעה מאבן השתייה. אז כשאתה נוגע, כשהכהן הגדול נוגע באבן השתייה, אז הוא מצליח להביא חיות לכולם. בזמן שהיה לפני יאשיהו, שהיה ארון הברית שם, אז ודאי, הרי כל העולם בנוי על התורה, הסתכל באורייתא או ברא עלמא. אז הלוחות, התורה שממנה העולם קיים, נמצאת שם. כשאתה מתקרב, הכהן הגדול מתקרב לשם, מקטיר שם קטורת, כמו שהיה שחזור של מה שהיה בזמן משה רבנו, שזכו לקבל את הלוחות השניים. הרי הלוחות השניים עצמם נמצאים בקודש הקודשים, בתוך ארון הברית, גם הלוחות השניים השלמים, וגם הלוחות הראשונים השבורים, לוחות שניים ושברי לוחות ראשונים, נמצאים בתוך הארון. כשהוא מגיע לשם, הוא בא לשם, מקטיר קטורת, מכיוון שבשעה שניתנה תורה לישראל, נתמלא כל העולם כולו בסמים. אז אנחנו רוצים לא זכר, אלא ממש לחזור לקבל תורה באהבה מעין מעמד הר סיני. וכמו שבמעמד הר סיני כתוב פסקה זו מתן של ישראל, אז כך אנחנו ביום הכיפורים עושים מעין מעמד הר סיני ופסקה זו מתן. לפני השם תתהרו. ממש כמו שהיה שם. יש ב... כתוב, רקנתם מביא דבר מעניין, יש כתוב במסכת תענית, שהתפילה שהיו מתפללים בתעניות, זה מי שענה את אברהם אבינו מהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם. עשו מזה אפילו שיר יפה. אנחנו אומרים את זה גם כן בסליחות, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, ענה לנו. איזה תפילה התפלל אברהם בהר המוריה? אז חכמינו אמרו שהוא התפלל בזמן העקדה. בזמן העקדה כתוב שהוא התפלל וחותמים ברוך אתה השם גואל ישראל. אומרת הגמרא בירושלמי, למה גואל ישראל? צריך לומר גואל יצחק, יצחק נגאל. אומרת הגמרא, מכיוון שנגאל יצחק, כמו שנגאלו כל ישראל, כי בזכותו עם ישראל קיים. כן? ומה היה התפילה של אברהם אבינו בהר המוריה? ריבון עולמים גלוי וידו לפניך, שבשעה שאמרת לי לצאת יצחק בני, היה לי מה להשיב ולומר לפניך. אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. ועכשיו אתה אומר לי, עלה שם לעולה. ולמרות שהיה לי מה להקשות, חס ושלום, לא עשיתי כן. אלא כבשתי את יצרי, ועשיתי רצונך. כן, יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי, שבשעה שיהיו בניו של יצחק בני, נכנסים לידי צרה, ואין להם מי שלמד עליהם סנגוריה, אתה תהיה מלמד עליהם סנגוריה. השם יראה, את נזכר להם עקדתו של יצחק אביהם, ומתמלא עליהם רחמים. ככה זה מתפלל, מה מתפלל אברהם אבינו? הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכור את עקדתו של יצחק, ואם חלילה יצרה לעם ישראל, אז בזכות עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא יגאל אותם. מה כתיב בתרי? והנה איל, אחר נאחז בסבך בקרנה, מה אחר? אמר רבי יהודה ברבי סימון, אחר כל הדורות עתידין בניך, לאחז באבונות, להסתבך בצרות, כמנה בדור האחרון, מה שעברנו עכשיו, כן? וסופם להיגאל בקרניו של איל זה שנאמר, והשם אלוהים בשופר התקע והלך בסערות תימן. תימן שכתוב כאן זה לא תימנים ליד סעודיה, אלא כוונה אחד מהבנים של אדום. רב חונה בשם רב חנינה בר יצחק אמר, כל אותו היום היה אברהם רואה את האל נאחז באילן זה וניתר, משתחרר, ויוצא נאחז בחורש זה וניתר, ויוצא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, כך עתידים בניך. נאחזים בארונות ומסתבכים במלכויות מבבל למדי, ממדי ליוון, מיווי, מיוון לאדום. אמר לפניו ריבונו של העולם, יהיה כן לעולם? אמר לו בסופם להיגאל בקרניו של איל הזה, והשם אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תומן, כך כתוב בגמרא מסכת תענית בירושלמי. זאת אומרת, מי שענה על אברהם אבינו בהר המוריה, הכוונה התפילה של אברהם בעת העקדה. וצריך להבין דבר ממש מופלא, מופלא, מופלא. מה זה התפילה של אברהם אבינו בעקדה? אנחנו מזכירים בתפילה של בעקדה, שמיד אחרי שאברהם עוקד את בנו, בא מלאך מן השמיים ואומר לו, אל תשלח אתך אל הנער, ואל תעשה לו מאומה, אז באמת הוא לא עושה כלום. ואחר כך כתוב שאברהם רואה את האיל, נאחז בסבך בקרניו. ואז כתוב, אברהם מקריב את האיל, והוא קורא למקום, השם יראה, אשר יאמר היום, בער השם יראה. יש שואלים, רגע, לפני העיל, למה לא כתוב, כי ברך אברכך, ואברבר בעת זרעך, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ? העקדה. אבל מי ששם לב, שימו לב למילים. אחרי שאברהם מקריב את העיל וקורא למקום השם, השם יראה, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. יש פה עכשיו שליחות חדשה. ויאמר, בי נשבעתי את נאום אדוני, קיין אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידיך. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה לא העקדה. העקדה כתובה אחר כך, ולא חסכת את בנך את יחידיך. אז מה זה הדבר הזה? אומר אמר המלשך, כאן מירה קודש שפת. הדבר הזה זה הקרבת העיל, וזה שקוראים למקום השם יראה, ששניהם שקולים בעיניי. שקולים? זה דבר זר, אני יודע שזה נשמע מוזר, שהם שקולים. זה שאתה לוקח, מקריב את העיל, כנגד מה שחשבת להקריב את בנך, שזה שמיים וארץ. לכן כתוב, נאום השם, בי נשבעתי נאום השם. שלא יחשוב אברהם שהמלאך טועה פה, לא, זה דבר השם. למה זה? אומר הכלי יקר, כי באותה שעה אברהם מתפלל על בית המקדש, הוא קובע במקום בית מקדש. כך רש"י אומר, מה זה השם יראה? פשוטו כתרגומו, השם יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קורבנות. זאת אומרת, הקרבת העיל והתפילה שפה השם יראה, כמו שאנחנו אומרים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם, אדון השם, שהמקום הזה יהיה מקום של השראת שכינה, שהרי אברהם בהתחלה כתוב, וירא את המקום מרחוק, נכון? אז מה שרשי אומר, מה זה וירא את המקום מרחוק? רשי אומר, הוא ראה את השכינה שורה על ההר, אז הוא ידע, זה אחד הערים אשר אומר אליך, הוא לא צריך לומר לו, הוא רואה, רואים את הקולות. אז באותה שעה שהוא רואה, אברהם לוקח את כל מה שקרה בעקדה, מתפלל שיהיה פה בית מקדש. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה כבר חושב על הדורות הבאים, שגם הם יזכו להשראת שכינה, וגם הם יזכו לדבקות. זה מה שאתה חושב עכשיו, ברגע הזה. איך לייצר מקום לבניך? זה שקול בעיניי. זה שקול בעיניי. אשר יאמר היום, שיאמרו לימי דורות, עליו באר זה יראה הקדוש ברוך הוא לעמו. דבר מבהיל. זאת אומרת, מה שקרה, שבעקדה, אברהם קובע את מקומו של המקדש. אחר כך רואה אותו יעקב. ואיך אנחנו אפשר לראות את זה, להתבונן, כי ממש שני הפסוקים האחרונים לפני העקדה, זה הסיפור של אברהם ואבימלך וכו'. כתוב, ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אברהם קורא בשם השם אל עולם, אל עולם. לפני כן, כל המקומות שמוזכר בלך לך, אז אברהם כתוב שהוא בונה מזבח, להשם הנראה אליו, כשהוא בונה מזבח בין בית אל ובין העי, אז כתוב, ויבין שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. כן? למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, עדיין הוא קורא בשם השם. אבל אחרי ברית מילה, ששם כתוב, לא יקרא שמך אברהם, כי אם אברהם, לא רק אב לארם, אלא אב המון גויים, אז הוא כבר, כשהוא נוטע אשל, הוא קורא שם לכולם, בשם השם אל עולם. ומיד אחר כך, בא ניסיון העקדה, ואברהם מבין שזה לא האשל בבאר שבע, פה זה המקום. המקום שבו יש שכינה, אומר אברהם, ריבונו של עולם, מתפלל לפניך, שפה יהיה בית מקדש, שפה תאשר את שכינתך, שפה יבואו ויתפללו לפניך, ותרחם על הבנים שלי. כך התפילה של אברהם אבינו. זה התפילה שלו בהר המוריה. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שביקשת? אז עכשיו אני אגיד לך. בא מלאך שנית ואומר לו, ברך אברכך, וארבע הרבה את זורך ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירא זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, השם אל עולם, עקב אשר שמעת בקולי. זאת אומרת, שני דברים נעשו בעקדה. גם המסירות נפש של אברהם לעשות רצונך בלבב שלם, וגם שהוא קובע במקום הזה את בית המקדש, את מקום השראת השכינה לבניו, שיתחפר להם, כמו שבית מקדש, שתבוא משם גאולה לעם ישראל. אז לכן אומר הרקנתי, העקדה הייתה ביום כיפור, זאת הסיבה שיש כאלה שנוהגים לקרוא את פרשת העקדה, לפני מנחה של יום כיפור. אגב, יש כאלה שאומרים שהעקדה הייתה בראש השנה. זה לא כל כך משנה, זאת אומרת, ברור שכן, אבל הנקודה המרכזית היא שהתפילה הזאת היא קביעת מקדש. שהקביעת המקדש היא, וזה מסביר דבר מאוד מעניין, אמרנו שעיקר העיקרים של יום כיפור, זה העבדה של הכהן הגדול לבית המקדש, וההתחברות שלנו למקום הזה. זה מסביר דבר שהרבה שנים שמעתי שואלים אותו. אנחנו בדרך כלל מזכירים בתפילה של ראש השנה, מלכויות זיכרונות ושופרות. ככה גמרא לומדת כשכתוב, ונזכרת לפני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם זה מלכויות. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, עשינו את זה בראש השנה. אבל למה מזכירים את מלכויות גם ביום כיפור? הספרדים אומרים, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינסה על כל הארץ ביקרך, והופע באדר, כמו שאומרים בראש השנה. מה זה קשור ליום כיפור? אבל כל העדות כולם אומרים, ובכן, התקדש שמך, השם אלוקינו על ישראל עמך, ובכן תן פחדך, השם אלוקינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת. מה זה קשור ליום כיפור? יום כיפור, לכאורה, זה רק אנחנו, עם עצמנו. ראש השנה, הולך על כל העולם כולו בכבודך, בסדר, זה מלכות השם. אבל למה יום כיפור? אבל הסיבה היא, מכיוון שיום כיפור, זה יום שבו אנחנו, זה היום שבו נצטווה משה רבנו להקים את המשכן. זה היום שבו חנך שלמה את בית המקדש. מחודש חשוון שבו נסתיימה בניית המקדש, עד חודש תשרי שבו יום הכיפורים, המקדש עומד סגור, לא עולות, לא עולת השחר, לא מוספים, לא קטורת, כלום. מחכה לראש ליום כיפור, כדי לחנוך את בית המקדש. תכף נדבר בזה. זאת אומרת, עניינו של בית מקדש, הוא ביום כיפור. זה עיקר, פעם היחידה בשנה שנכנסים לקודש הקודשים, זה ביום כיפור. כל הכיפורים, זה עיקר העבודה של בית המקדש היא ביום הכיפורים. כן? אנחנו גם מתפללים, והשב העבודה לדביר ביתך, לדביר לקודש הקודשים מתפללים. אז בית מקדש זה המקום שבו השם מולך על כל העולם. כן? ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אז זה העניין של התפילה של אברהם אבינו על המקדש, וזה הסיפור. כתוב ששלמה המלך, כתוב, הפסוק אומר, ויעש שלמה בעת ההיא את החג, הכוונה סוכות, וכל ישראל עמו, קהל גדול, מלבו חמת עד נחל מצרים, לפני אדוני אלוהינו שבעת ימים, ושבעת ימים 14 יום. הגמרא מכאן לומדת שאין מערבים שמחה בשמחה. יש שמחת סוכות, זה שבעה ימים, ויש שבעה ימים של חנוכת המקדש, זה שבעה ימים לפני עצמם, ביחד זה 14 יום. כן? וביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך וילכו לאהליהם, שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה אדוני דוד עבדו ולישראל עמו. זאת אומרת, 14 יום האלה מסתיימים בשמיני עצרת. אז אם כן, יש לנו שבעה ימים של סוכות, ושבעה ימים שקודם סוכות, הם כוללים בתוכם את יום כיפור. מקשה הגמרא ואומרת, איך עושים את זה בדיוק? איך עושים חנוכת מקדש ביום כיפור? אמר רבי פרנס, רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו יסוד יום הכיפורים, לא צמו. והיו דואגים ואומרים, שמה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה. יצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. אז הגמרא מסבירה איזה קל וחומר עשה שלמה המלך. מה היה קל וחומר? אמרו לו, הרי בחנוכת המשכן באו הנשיאים והקריבו את הקורבנות שלהם, שזה קורבן יחיד. והקריבו את זה ברצף, כולל שבתות. איך היה מותר להקריב קורבן יחיד שהשם לא ציווה? הרי קורבנות יחיד לא קרבים בשבת, רק קורבנות ציבור. אז הם דחו את שבת. שבת שהיא חמורה מאוד, איסור סקילה. כן? אז כמו שבחנוכת המשכן, לצורך חנוכת המשכן דחו שבת, גם אנחנו, לצורך חנוכת המקדש, שמעלתו הרבה יותר גדולה, נדחה את יום כיפור, שקדושתו פחות משבת, ששבת זה סקילה וכיפור זה קרת. זה הקל וחומר שלהם. ועשו את הקל וחומר הזה, אומרת הגמרא, אז למה הם דאגו? הקל וחומר בסדר גמור. אומרת הגמרא, הטעם צורך גבוה, שמה הקורבנות של הנשיאים נועדו לקורבן, למזבח. כאן הקורבנות שלהם, זה, מה זה? הם אוכלים אותם. האם האכילה שלנו ביום כיפור היא כמו קורבן שהיה בימי משה רבנו בחנוכת המשכן? לכן היו דואגים. כן? ואז יצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. וכולם שואלים, מה לך שלמה המלך? לא מצאת לך זמן לחנוך את בית המקדש רק באמצע יום כיפור, כדי שחכה לך שאלה אם היה מותר לאכול או אסור לאכול. גם הגמרא שואלת, עשו חנוכת המקדש בלי לאכול. אבל הגמרא, אי אפשר. לא שייך לעשות חנוכת המקדש בלי לאכול. איזה שמחה זאתי. אז אתה משה רבנו, תעשה את זה באלול, תעשה את זה בחשוון, תעשה את זה בכל דרך. למה אתה עושה את זה באמצע? בדיוק בתקופת יום כיפור. והתשובה היא, כי זה כל העניין של יום כיפור, בית מקדש. איך אתה יכול לחנוך בית מקדש, אם אתה לא חונך את קודש הקודשים? מתי אתה יכול לחנוך את קודש הקודשים? רק ביום כיפור. אומר שלמה המלך, אני ישאיר את המקדש סגור על מכונו, מחודש חשוון, 11 חודש עד חודש תשרי, כדי שאנחנו נזכה לחנוך אותו עם העבודה בקודש הקודשים. ועשה קל וחומר, והקל וחומר התקבל. למה הקל וחומר התקבל? למה היה ספק? השאלה היא איך הם אכלו. האם הם באמת אכלו באופן שזה מזבח? כשהתברר שהם אכלו שזה באופן שזה כמו מזבח, אז יצאה בת קול ואמרה, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. כל עוד זה לא קורה דבר כזה, אנחנו צמים. אבל צריך, אני אומר את כל הדברים, כדי שבסוף נתמקד כולנו ונבין, עיקר העבודה של יום כיפור זה לפני השם. לפני השם. לפני השם. כולם קוראים ומשתחווים, והוא אומר להם, תתהרו. כשאתם שומעים את השם המפורש, ואתם מהררים בו, זה יוצר את התארה הגדולה. זה גורם אתה תתארו. זה המעלה, זה המעלה של יום כיפור, שלכן כתוב שיצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. עוד ראינו בגמרא שאומרת, מה זה שהיו והלכו לאהליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם את דוד עבדו ולישראל עמו. אז אומרת הגמרא, שלחו לו עליהם שמחים וטובי לב, שמצאו נשותיהם בטהרה. שמחים שנהנים מזיו השכינה, וטובי לב, שמתעברו נשותיהם של כל אחד ואחד, וידעו להם בנים, מה זה על טובה שעשה השם את דוד עבדו, שמחה לו על אותו אבון. זאת אומרת, מה גרם מחילה לדוד המלך על כל מה שקרה עם בת שבע? חנוכת המקדש, לפני השם, תתהרו, זאת אומרת, שנים, שנים, היה עננה תלויה. עננה תלויה הייתה על, על כל מה שהיה עם דוד המלך, עם בת שבע. איך יכול להיות, עזם כזה צדיק, עם נפילה כל כך גדולה? נשאלה קשה, כן? ודוד כתוב שהיה בוכה ומתחנן וכסליחה, וידועים מזמרים רבים ותהילים. אבל מתי בסופו של דבר נתכפר לו, לדוד המלך, נתכפר לו? הנה כאן בשמיני עצרת, בשמיני עצרת שבני ישראל יוצאים, שמחים וטובי לב, מסתבר להם שגם להם יתכפר האבון, וגם לדוד המלך יתכפר האבון. זאת אומרת, אנחנו צריכים, לא רק ביום הזה של יום הכיפורים, אלא בכל שנה ושנה, לדעת שהדרך שאדם להימנע מכל נפילה, מכל חטא, מכל קלקול, מכל אבון, זה שיביתי השם לנגדי תמיד. זה מה שכתוב על יוסף הצדיק, שכשיוסף יבוא הביתה לעשות מלאכתו, חכמנו אמרו שלא היה קל לעמוד בפיתוי של אשת פוטיפר, שמנסה, והכוח, יש לה כוח עליו, והוא תחת ידיו, והוא יודע שאם הוא לא ישמע לה, אז היא יזרק לכלא. הוא מכיר את האישה ואת טיבה. ופעם אחת כמעט נתפתה. כתוב, ויבוא הבית לעשות מלאכתו, ונזדמנה דמות יוקנו של אביו. אביו, כתוב שיעקב, הפנים של יעקב, אבינו, זה זיהרה דאדם קדמה. כתוב שהמלאכים, שהיו עולים ויורדים בסולם, כשיעקב ישן, עלו למעלה וראו את פני השכינה, וירדו למטה ורואים את יעקב והתבלבלו. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. ממש, הייתה שכינה על פניו של יעקב אבינו. ראיתי פניך כי הראות פני אלוקים. ממש, שכינה. כשיוסף רואה את פני אביו, כן? אז הוא מיד חוזר בו, נתקן. זה כתוב, לפני השם תתהרו. יש מעלה בצדיקים שכשרואים אותם כאילו רואים שכינה. אני פגשתי כמה וכמה אנשים שסיפרו לי שהם חזרו בתשובה בעקבות מורעב עליו השלום. שאלתי אותם, מה הוא אמר לכם שחזרתם בתשובה? אמרו לי, לא אמר לנו, או שהוא אמר, ולא הבנו מה שהוא אמר. אבל ראינו אותו. ראינו אותו, זה היה מספיק בשביל לחזור בתשובה. יש סיפור על האריזל, שהוא מספר על רבי משה דליאון, מה שגילה את הזוהר הקדוש, מה שפעם אחת היה איזה אדם אחד חוטא, ואמרו לו, דע לך, רבי משה דליאון, הוא צדיק גדול, תראה אותו, תחזור בתשובה. אמר, מה השטויות האלה, דברים בטלים, מה זה, אני עשיר, יש לי כסף וזה, וכולם נשמעים לי, ואני עושה מה שאני רוצה. אמרו לו, אל תהלל חוגר כמפתח, אל תזוח דעתך. אמר, שטויות, דברים בטלים. אמרו לו, לא, אתה אומר דברים בטלים, לך. הלך אותו רשע אצל אותו צדיק, ומיד כשראה אותו, הרגיש שקורה לו משהו. התקרב לארבע עמותיו, נפל על הרצפה. נבעט כולו, זחל על ארבע, התקרב לרבי משה דליאון, אומר לו, רבנו, מחילה, סליחה, כפרה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני רוצה תשובה וזה. דמות הצדיק הייתה כל כך מהירה, שהוא פשוט ממש, כמו שאמרנו לפני השם תתארו, אז גם יש שכינה הייתה שורה עליו. ו אמר לו, תקום, אני אשב איתך, אלמד איתך. יש שם סיפור שמספר האריזל. הוא אומר לו שהוא למד איתו וחזר והתחזק ולאט לאט, עד שפעם אחת הוא לומד שיש עבירות שחייבים עליהן שריפה. הוא אומר לו, רבנו, אני חייב שריפה. הוא אומר לו, נכון. הוא אומר לו, אז מה אני אעשה? אין לי כפרה אם לא ישרפו אותי. הוא אומר לו, צריכים לשרוף. הוא אומר, טוב, נביא עצים. הוא אומר לו, רבי משה, לא צריך עצים. אתה, השריפה הזה, נחמם עופרת, אתה תגיד קריאת שמע, וידוי, הכל, נפתח את הפה, נשים לך עופרת רותחת בתוך הפה, ובזה אדם יוצא ידי חובת מצוות שריפה. אבל אני מקבל. הכין את עצמו, הלך, טבל, וזה, כתב צוואה, הגיע לרבי משה דליאון, אז הוא לוקח עופרת, מחמם אותה, הוא שוכב על המיטה, אומר וידוי, מתפלל, בוכה, בדמעות, זהו, סופו. אומר לו, רבי משה דליאון, טוב, תעשי מטפחת על העיניים, תפתח את הפה, תברך, הוא בירך, לקח דבש, שם לו בתוך הפה. הוא חיכה לעופרת רותחת, הוא קיבל דבש. אמר לו, רבנו, מה זה? אמר לו, ושר עוונך וחתיכה את החופה. זה שקיבלת על עצמך, זה מספיק, לא צריך יותר מזה כלום. אבל באמת, להבין את העניין, זה עיקר התשובה היא בנפש. רגע שאדם מתנתק לגמרי מהחטא, כן? אז זדונות הופכים לו לזכויות. והדרך הכי טובה של האדם להתקרב לבוראו, זה דבקות בהשם. ואני אומר לכם, אחי ורעי, נו לכם, אנחנו בדור הזה, לא היה דור ב-2000 השנים האחרונות, קרוב לבית המקדש כמו הדור הזה. אנחנו כל כך מתקרבים. איפה היינו לפני 50 שנה? היינו מחוץ לחומות ירושלים. לפני כן שלטו עלינו הבריטים והערבים והטורקים, וכל אחד מהם חשב בליבו שהוא יבנה בית מקדש. לערבים היה להם גדודי אל-אקצה, עד היום יש להם. כן? אלה שהם ממש רוצים לבנות את בית המקדש, ולנוצרים יש להם את כל חסידי ההיכל, כל הטמפלרים למיניהם, שרוצים, חשבו שהם הקימו בית מקדש. לא זה ולא זה. השם אלוהי ישראל מלך, הוא מלכותו בכל משלה. אבל אנחנו עוד לא הגענו למקום הזה. אבל המקום הזה כשיבנה הוא באמת לא רחוק מאיתנו. והרבה פעמים אני חושב בדעתי, אם רק אנחנו היינו באמת מבינים מה זה בית מקדש, היינו כמו אברהם, מתפללים עליו בכל הלב. כי זה מקום שיכול להביא טהרה לכל עם ישראל. תחשבו ביום כיפור. יכול להחזיר בתשובה את כל עם ישראל. באים לשם ולומדים יראת שמיים. לא רק זה, מחזיר בתשובה את כל העם כולו. לא יישא גואל גואל חרב, לעמדו את מלחמה, תרוח טומאה, אוויר מן הארץ. הכוח של המקום הזה, הוא משפיע על כל העולם כולו. על כל העולם כולו הוא משפיע. יש כזה אור במקום הזה, כזה אור, כזה ברכה, כזאת קדושה. לפני השם תתהר. אז לא רק עלינו נאמר לפני השם תתהר, אלא על כל, לכן אנחנו אומרים, ביום כיפור, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, דרך הכבוד שיוצא מהמקום הזה. ינשא על כל הארץ בעיקרך, מהמקום הזה. והופע בידי הגאון וזרח, הכל יושבי תבל ארצך, מהמקום הזה. כי זה בדיוק העניין של יום הכיפורים. שמתוך המקום המיוחד הזה, מתוך הקודש המיוחד הזה, מתוך הכבוד הגדול שיש במקום הזה, מתוך זה לא רק אנחנו חוזרים בתשובה, אלא עולם שלם. כן. כמו שהפסוק אומר, כל צון כדר יבור לך, אלה נביות ישרתונך. כדר ונביות הם שניהם בנים של ישמעאל. כן? גם הם באים. גם הם באים לבית המקדש. מקום תפארתי אפאר. זה המקום הזה. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לזכות המיוחדת שיש לנו ביום הזה. יום כיפור, שזה יום שהקדוש ברוך הוא סולח לנו, וזה יום שאנחנו זוכים לקבל את הלוחות השניות, ואנחנו זוכים כל שנה להתחבר על הלוחות ביום הזה. וזה יום שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. וזה יום שבו משה רבנו מצטווה להקים את המשכן. וזה יום שבו משה רבנו, שבו שלמה המלך חונך את המקדש. זה יום של דבקות בהשם. דבקות בהשם. דבקות בהשם. בתוך הדבקות הזאת אנחנו זוכים למדרגה הגדולה הזאת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם. כולכם, כולכם. שיתקיים בכם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטאותיכם. לפני השם תתארו, שהקדוש ברוך הוא יכתוב את כולנו בספר צדיקים וחסידים, בספר ישרים ותמימים, שיזכנו כולנו, כי עין בעין יראו בשוב השם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן ואמן.